טוב, אז אנחנו דיברנו על על הכעס, שראינו חלק ראשון בפסקה שם. התחלנו קודם כל עם זה שכעס הרבה קשור מאוד לציפיות, שיש לי ציפיות, הן לא מתממשות. אז הרבה פעמים זה מקשה, מייצר איזה כעס. הרב אמר משהו הרבה יותר עמוק, שיסוד הכעס הוא מחוסר היצירה הרוחנית. כשאדם לא מספיק יוצר ברוח מבפנים, אז זה בסוף מייצר את הכעס עד הרמה של מלחמות הגדולות, עד הרוגז שבבעלי חיים, ועד הקיצת קטן שברמסים. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים באיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, אז, ותוציא לפועל את הצד היותר גדול ועיקרי של מהות החיים מכוחותיהם, אז ירבה שלום. השלום יתרבה בעולם, אז יחזק, או אז יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, ולא תהיה עוד הצטברות והתגברות של כוחות רעים החפצים להרס ולהשחית. כמו שאומר הפסוק, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשים, מפני מה? כי מלאה הארץ דעת את השם. בסדר, נראה לי שעד לכאן דיברנו. עכשיו רצינו להוסיף עוד פסקה אחרי זה, הרב אומר עוד דבר, יחס לכעס. את הכעס, בסדר, נכון? עד לפה ראינו? בסדר?
טוב.
פסקה הבאה אומר הרב כך, את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. יש לנו פה שתי כעסים. יש כעס אחד שקוראים לו הכעס הרתחני. הכעס הזה הוא גורם לזה שאין דעת, מערבב את הדעת. אדם שנמצא בכעס הרתחני אין שם שום דעת. ואת כל היתרונות שהאדם קנה, המוסרים, הרוחנים של האדם, הוא מוחק אותם, פוסל אותם. נכנס פתאום לתוך הקריזה הזאת, ושם הוא נמצא. מה עושים כנגד הדבר הזה? צריך לסנוע את הכעס הזה. להחזיר לו כעס. בכעס גדול צריך לסנוע את הכעס הרתחני הזה. אבל פה זה כבר סוג כעס. אחרי כעס מתון ומיושב. יש כעס מיושב, נשלט, שהדעה מנחה אותו, ויש כעס רתחני, שהוא הפוך, הוא מערבב את הדעת. אז אנחנו אל מול העוצמה הזאת של הכעס הרתחני, צריכים לבוא עם כעס מיושב, מתון, נקרא גדול, בסדר? זה כעס גדול. להחזיר לו בעצם, כדי ליישב אותו, כדי להילחם מולו. ממשיך הרב, כשרואים לנו איזו כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה. והיא כועסת על עצמה באמת. אז הרבה פעמים שיש אדם או שיש קבוצה שמאוד מאוד מדברת בכעס, אתה רואה שהכל יוצא מתוך הכעס ואין שם דעת, זה מתחיל מהסיבה שאמרנו, כי יש שם איזו ריקניות. ומהריקניות אין איך למלא אותה, ולכן היא באמת כועסת. על מי היא כועסת? באמת היא כועסת על עצמה, נכון? כי יש לה, יש כאבים גדולים מאוד מצד הנשמה שטובעת מילוי. הנפש שחשה את החלל הפנימי שבה כועסת על שאין היא ממלאת את צמאון מילוי הדעת שבה, שהוא עיקר מעיינה האמיתי. כאשר האדם בבחירתו מונע עצמו מהטובה הנועדה לו, חשו בקרבו אי סביעות רצון מדרכיו וממעשיו. הוא מצטבר בו כעס על עצמו. טוב, אם זה כעס על עצמו, אז למה להוציא את זה על אחרים? אלא שזה מאוד קשה להוציא את הכעס על עצמי. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. לכן, כשהכל יירגע, האדם יצטרך מאוד מאוד לבדוק את עצמו מאיפה באמת מגיע הכעס. גם אם הכעס נופל על איזה מישהו, יש לו גם כל מיני הסברים למה הוא עושה את הדבר הזה, אבל יכול להיות שהמניע העיקרי זה בכלל לא זה. המניע העיקרי זה בעצם, כי אתה לא מסתדר עם עצמך. יש לך כעס מאוד גדול, יש לך ריקנות מאוד גדולה, חוסר יצירה, לכן אתה בא עם איזה כעס מאוד גדול, אתה מטיל אותו על מישהו אחר, כי מאוד קשה, מאוד קשה להטיל על עצמך. מה? למה מה? למה להטיל מישהו אחר? אמרנו קודם, זה גם פעם קודמת דיברנו על זה, שיש כעס שנובע ממציאות עמוקה מאוד, מזה שהאדם לא מתמלא. הנפש, נשמה, טובעת, איזה מילוי אמיתי, היא לא מקבלת את זה, אז יש חוסר היצירה, זה עושה את האדם לא רגוע, מאוד מאוד כועס. קשה לו מהמציאות הזאת, מאוד מאוד, לכן הוא מוציא כל הזמן כעס. אז באמת הכעס הזה על מה זה צריך לבוא על עצמו. הוא צריך לצאת איזה חשבון נפש ולשנות את כל הכיוון שלו. אבל כל עוד הוא נשאר בזה, אז הוא מלא כעס, ואז מה הוא עושה? להטיל את זה על עצמו זה מאוד מסובך לו. לכן הוא מטיל את זה על אחרים. יותר מובן? יש לא מסכים עם משהו, אבל יש אדם שאתה רואה שהפרופורציה בין מה שהוא לא מסכים לבין הכעס זה בכלל לא סימטרי. או שהוא לא רואים פה איזה משהו שכל כך היה צריך פה להציס, מה קרה? מאיפה בא? מה עד כדי כך? אז הרבה פעמים האדם יחפור טוב, הוא יראה בעצם שזה סיבה בינו לבין עצמו. לאחרים זה תירוץ כזה בשבילו. לא מכירה דברים כאלה, מה? יכול להיות גם דברים כאלה. גם את זה צריך אבל לעומק, מה הנקודה, מה מרתיח אותך. בסדר? הילד שבר את הכוס, באת מנה שבר עכשיו את הכוס, אתה כל כך כועס. בסדר, אז עכשיו זה מתלכלך, צריך נקות, בסדר? מה הסיבה כל כך טובה בזה? הסיבה שהוא אומר לעצמו בכעס זה לא תמיד הסיבה המספיקה. צריך אחרי שהכל נרגע לנתח לעומק מה קרה. מה קרה? אתה יודע שזה לא טוב לו חינוכי, נכון? אז למה אתה כועס עליו? אני יכול להגיד לעצמו, באמת נכון? כל היום לא הלך לי טוב. יכול להיות אפשרות כזאת? כלומר, זה בא ממקום אחר בכלל. וזה תופס שם. אבל פה זה משהו יותר עמוק. פה אנחנו רואים על משהו שהוא לא מתחיל מאיזה משהו נקודתי. הוא מתחיל מזה ש... זה חוסר מילוי, ולכן האדם הוא כעסן. קשה לו בחיים, אז הוא כעסן. יכול להיות דבר כזה, מוכר דבר כזה. מה הקשר? מה אתה עכשיו כועס עליי? קשה לך בחיים, מה זה קשור עליי? שאלת השכל. הכעס אבל לא עושה לך, הוא כעוס, כי הוא מאוד מריר, מאוד מאוד רע לו. טוב. כן.
יש
לך
כעס שמודם
עם משהו. עוד פעם, סליחה.
הכעס גם יכול לדבר. זה משהו אחרי כבר.
יכול להיות, אתה להציע כיוון. אמרנו פה כיוון בעומק, שזה חוסר יצירה רוחנית. אמרנו שכיוונים יותר, דברים יותר פשוטים, שאדם יש לו ציפיות מסוימות ומשתנו לו. משהו לא מסתדר לו. הרבה פעמים זה יושב על איזו תפיסה אמונית לא נכונה, זה גם משהו עמוק. מה זאת אומרת ציפית על משהו? ציפיתי שאני אבוא למקום. הכל יסתדר לפי התוכניות שלי, וזה פתאום... נשבר לי הכל. בסדר, מי אמר שמה שציפית זה נכון? ומי אמר שאם ציפית על משהו וזה לא מסתדר? יש לקדוש ברוך הוא תוכניות אחרות. תהיה יותר פתוח אליהם, נכון? אז... טוב, לא, בסדר, נושא רחב, לא באמת... כן. חוסר יצירה זה שאדם... את הכוחות... מה? אני אסביר את זה אבל קצת יותר. אם אדם, כל מה שהוא עושה זה רק בסוף במציאות, הוא לא נוגע בנפש, לא נוגע בנשמה, זה לא דברים שנוגעים אליה. הוא עושה כל מיני דברים מעשיים, או שלא עושה כלום, בסדר? אז הוא אכל כל היום, זה לא נקרא יצירה, נכון? גם לא יצירה מעשית. אמרנו שגם אם הוא יוצר במעשיות, האדם, יש בו קומת הרוח, והדרישה ממנו, דרישה ממנו מעצמו, שמש לו טובה שהיצירה תהיה בעולם הנפשי, בעולם הרוחני. שם כל הזמן להתקדם, שתהיה שם ההתרחשות. אז מצוות זה יוצר את זה, לימוד תורה זה יוצר את זה, מעשים טובים זה יוצר את זה, זה נוגע שם, בסדר? וכשזה מאוד מאוד חסר, אז הנפש ככה מאוד צמאה, בסדר? כן. שאלה טובה, מסילת ישרים אומר שאין דבר כזה כעס, כעס טוב. יש כעס הפרצוף. יכול לנזוף בילד, לעשות לו איזה פרצוף כזה, כמו תחפושת כזאת, בסדר? אבל אתה לא מבפנים כועס. זה חינוך כזה בחוץ. ומעבר לזה, הרב קוק אומר אחרת, אומר שעל חילול השם אפשר באמת גם לכעוס. אבל גם הכעס הזה, זה כעס עם, לא נקרא לו, אני חושב שזה הכעס הרתחני, חסר השליטה. בסדר? יש מציאות מאוד מאוד כואבת, עם ישראל, ואתה עכשיו מאוד מאוד כאוב בה, מתפלל עליה, מוחה בה. אם אתה נכנס לכעס רתחני, שהוא בלי דעת, אז הוא פוסל את כל היתרונות הגדולים. אבל יש את הכעס, כעס עם דעת, אבל כבר, מה ההבדל? כעס הפרצוף זה אין שום כעס. אבל כעס זה שכן, מה שאומר הרב קוק, אז הוא כן נכנס לאיזה, אבל, אבל זה עם שליטה, עם הכוונה, עם... מעבר לזה, זה לא... בסדר, טוב. אז אנחנו, זה בסדר ככה קצת להוסיף על הכעס, אנחנו רוצים אבל לסיים את הפסקה ונתחיל גם איזה משהו נוסף, בעזרת השם. היינו באמצע. כן.
אם יש, כמו בימין המצוונים, שיש הרבה כעס בקרב הרבה קבוצות בציבור, ואני לא בעד הכעס, אני רוצה להיות בכעס עכשיו, איך, הרי המעשים שלי לא יש פה על כלל הציבור.
זה ממש שואל, בעצם זה... סוגיה קצת אחרת, נכון? איך אני משפיע על ציבור? זה בעצם השאלה. על עצמי, עד עכשיו על עצמי, בסדר. לא צריך את הכעס הרתחני, כעס המיושב, בסדר גמור. שואלת, אם אני מבין נכון, ריקי אותי, ש... ואם יש אנשים אחרים שזה כעס רתחני ואני לא מסכים לזה, אז איך אני משפיע עליהם? זה השאלה. זה קצת לוקח אותנו
לסכם. אם אפשר להשפיע עליהם. מה? אם אפשר, כי בכעס רתחני אתה לא תשמע מה ש...
אם אתה לא תשמע, גם הוא לא ישמע.
אני יכולה לשמוע,
אז
מיושב.
הוא לא... איך משפיעים על ציבור, זה חתיכת... זה חתיכת נושא. קודם כל, משפיע על עצמי, אחרי זה משפיע על אנשים שיותר קרובים אליי, שרוצים לקבל את השפעתי. משפחה שלי, אחרי זה מעבר לזה. מעבר לזה, זה סוגיה רצינית. סוגיה תוכחה. סוגיה מאוד מאוד מורכבת. עוד נושא. טוב, אז זה ככה לקרוא בזריזות עד סוף, עד סוף הפסקה ונסות להרוויח עוד משהו בעזרת השם. אז אנחנו בעמודה השמאלית, לקראת הסוף של השנה. וזה, והשיכרון הזה כשהוא מתגבר, תראה שכם, אני חזרתי לעינייה, והשיכרון הזה כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים בכעס של ערס נחש זועף, המכוון, המכוון להכעיס, להשחית ולחבל. וזה בא מתוך זעף פנימי העולה, מאיפה זה מגיע? עכשיו תבינו למה הרחבנו בזה, כי הרב ככה רומז לזה פה, אנחנו רק הרחבנו. מאיפה עולה הזעף הזה? עולה מן הריקניות שבלב, זה הקשר לכל הסוגיה שלנו, הגאווה, שחנקה ויצרה את הריקנות הזאת. מצד הפיסת התוכן הפנימי של החיים. כיוון ששרה מהן הקדושה העליונה, מעדנת אותם בעונג חי העולמים, מומת החיים המלאה בסידור פראי, את כל הקומה כולה שנהפכה למוקד שאול, יורדת, מקפת את כל רשעתה ברגליים, איברי התנועה, כי שם כתוב שהם היו, זה זה היה במין עליהם. מה זה קשר לרגליים? הרגליים מברי התנועה מסבבי התרחבות החיים החברותיים, שבהם מתגלה כל הכרעת הרע של ערס השיקוט של זוהמת החיים. הרגליים זה ההתחברות החברותית. אדם הולך ממקום למקום, עד שמתפשט על ידי פעולתם להרע גם כן על המושפעים. להכניס בהם יצר הרע כערס בקירוס. הטומאה אינה יודעת מכל טהרת לב של אהבה ונועם, אף על פי שנופת תיטופנה שפתותיה. נראה לפעמים שיש מאוד, זה מאוד נעים, נופת תיטופנה שפתותיה. הטומאה לפעמים נראית מאוד נעימה, מריחה טוב, יפה כזאת, נראה הרבה הרבה אהבה. כל הדברים היפים נראים בחוץ, אבל באמת בפנים יש טומאה, כי אם פנימיות הווייתה היא איבה וכעס נורא, לאבד את החיים ואת כל ערכם. יש הרבה פעמים תמונה כזאת, שבפנים יש איזה זעף וכעס מאוד גדול שהוא יוצא, הוא מתגלה בצורה כאילו נעימה ויפה ומריחה טוב. והנועם המדומה הוא רק לשימוש של מצודה. גם פה זה נראה מאוד נעים, נכון? לשמור והפרסמון. בסדר? נראה אווירה ככה נעימה, מחויכת, אבל בפנים יש פה טומאה, יש פה איזה כעס מאוד גדול, יש פה טומאה להגדיל פעולת הרשע כדי להרבות האבדון ולהעמיק את השחתת הארס. טוב, אני רוצה להרחיב עוד פסקה, אתם נפחים לזה את זה בברכות, מסכת ברכות. שם פסקה בעין היה, בסדר? זה הרחבה על הפסקה שלנו. בעצם ככה, בפסקה אצלנו בשבת, אז סיימנו את השרשרת הזאת של מה יצרה הגאווה וכל גורותיה. עכשיו אני רוצה עוד להרחיב בסוגיה. מפה הגמרא מתחילה לדבר על מה העונש שלהם. העונש הוא כנגד הזה, אבל פה אנחנו רוצים להרחיב. טוב, אז הפסקה כאן היא מדברת על פסקה סמך ב' בברכות דף נוי. פתח אידך ואמר, יש פה למטה ככה, בסדר, צילמתי זה קצת, בסדר, יש לכם למטה? מה אומרת כך? פתח אידך ואמר, אי מנדסליק למטה ודחיל מעין הבישה. אדם שרוצה לרדת לעיר והוא מפחד מעין הרע, לינקוט זקפה דיאדה דימינה ביאדה דשמאלה. ייקח את אגודל ימינו ויכניס אותו ביד שמאלו, וכן להפך, וזקפה ביד הדסמלה ביד הדימינד, ולי מאחי ביומר, אנא פלוני בר פלוניתא מזרד יוסף קעתינא דלא שלטה בעין הבישה. נכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. אמר רב, אל תקרי עלי עין אלא עולי עין. ועוד דעה אחרת, אני אגיד, אז מה, בפשט גמרא, אנחנו בהתחלה פחות מתעסקים בפשט של הגמרא, אדם ש מגיע למקום חדש והוא חושש מעין רעה שתזיק לו, אז יש לו איזה פתרון פה שאנחנו צריכים עוד להבין אותו, שהוא מכניס אגודל ימין יד שמאל, אגודל שמאל יד ימין, ואז הוא גם צריך להגיד איזה משהו, אני מזרע דיוסף כי יוסף לא שלטה בעין רעה, וככה זה יהיה לו איזה מענה. בסדר? ככה אומרת הגמרא. אנחנו רוצים עכשיו להבין את הקשר לסוגיה שלנו, ואחרי זה קצת נגיע לגמרא, אני מקווה שנספיק. טוב, אז קודם כל לפני כן נגיד, עין רעה, אני לא לוקח את זה למקום הזה של משהו הלא מובן, ולכן אסור לעשות שום דבר טוב, שמה תפגע בך עין רעה, אלא אנחנו לוקחים את זה למשהו יותר, ננסה להסביר את זה משהו בצורה יותר מובנת. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרעה שתפעל לרעה. אמנם לא תפעל, כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת וכו'. זאת אומרת, הרב, יש דבר כזה שנפשות פועלות אחת על השנייה. נכון, זה דבר מובן, כי יש חברה, אז אחד משפיע על השני. חברה טובה, אז משפיעים טוב, חברה רעה, משפיעים רע. וההשפעות הן אדם, אנחנו חיים בחברה. אדם לומד מהשני, לומד ממנו מעשים, לומד ממנו מחשבות, תפיסות עולם, לומד ממנו גם מידות, וגם בכלל הנפש משפיעה, הנפש אחת משפיעה על השנייה. זה נקרא בדברים הגלויים, זה דברים מאוד מובנים. אבל יש גם השפעות יותר פנימיות בין הנפשות. נקרא לזה, יש השפעה גלויה והשפעה סמויה. ויש להם אותו עיקרון. מה זאת אומרת השפעה סמויה? אתם מכירים משפט כזה שהמשה אומרים, בן אדם הזה יש לו נוכחות? משפט כזה? זה אומר שיכול להיות שבן אדם עכשיו אפילו לא אומר מילה. אבל הוא נמצא פה, אז מרגישים איזה משהו אחר, נכון? זה משפיע, יש משהו בנפש שמרגיש את זה. יש לנו השפעות מאחד על השני, גם גלויות, מובנות, וגם השפעות שהן יותר נעלמות, יותר אנחנו לא יודעים לגוע בהן, או הן פחות מובנות להסברה, אבל הן קיימות. אז אמרתי דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות, כן, היפנוזה, ככה זה גם איזה סוג כזה של, לא לגמרי מבין בזה, אבל מה שקצת קראתי, אז אפשר להשפיע על בן אדם, לעשות כל מיני דברים, וזה גם איזה משהו סמוי, שנפש משפיעה על נפש. ובמובן הזה אנחנו רוצים להגיד שנגיע אחרי זה לעין הרעה, שאני לא רוצה שתושפע עליי, אני לא רוצה שתושפע עליי השפעה נפשית גלויה, וגם לא השפעה נפשית סמויה, מחברה כזאת, מחבר כזה. אז אני חוזר למשפט של הרב. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, השפעה גלויה, השפעה סמויה, כיוון שיש טבע כזה, אז יש מקום לעין הרע שתפעל לרע. אז מה זה עין רע? זה אם אדם מאוד צר לו מה שאני עושה, ומקנה, אז יכולה להיות גם סוג כזה של השפעה ממנו עליי. כמו שהנפש לא משפיעה עליי בדברים אחרים, גלויים, ברורים, גם בדברים יותר סמויים. טוב, עכשיו בואו נעשה להבין איזה נפש תקבל השפעה ואיזה נפש לא תקבל. על מי זה ישפיע? אמנם לא תפעל, הנפש השנייה לא תפעל עליי, כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. אומר הרב, כשהנפש שלי תהיה חלשה, היא יותר תקבל השפעה. גלויה, סמויה. גלויה כולנו מבינים, נכון? אדם כזה שהוא חלש בנפש, אז החברה מאוד מאוד משפיעה עליו, נכון? אנשים מאוד מאוד משפיעה עליו. פעם בא אליי תלמיד לפני איזה שנתיים, הוא היה אז בכיתה י', זכר י' או י' א', הוא אמר לי, תשמע, בן אדם מאוד איכותי, הוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה, אני מרגיש שאני מאוד מאוד מושפע. מה אני עושה עם זה? היום כן, שרוצה לעבוד על זה, הוא אומר לי, שאני חברה טובה, אנשים טובים, אני מרגיש שאני מאוד מושפע, אני לא... אין לי מספיק את מה שאני. שאלה מעניינת. אז הרב אומר, ככל שהנפש יותר חלשה, היא יותר מושפעת. חלישות הנפש, אמנם לא תפעל, כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. תוכן החלישות בא על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. ולא יהיה מרכז לפעולות העין, כי אם מבט העין החיצוני. טוב, מה זה החלישות הזאת? מה אתם מבינים? מה זה החלישות הזאת? מה זאת אומרת נפש חלשה? מה? אדם שלא מעריך את עצמו. זה אותו דבר מה שהיא אומרת? הרב אומר כאן ש... בואו נעשה להגדיר לפי מה שהרב אומר. תוכן החלישות באה על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. ולכן לא יהיה מרכז לפעולותה כי היא מבט העין החיצוני. הרב מאוד מקצר פה, אבל כאילו נותן שתי אפשרות. אפשרות אחת, איפה מרכז הפעולות שלי? אם כל שאני יותר מברר את הערך העצמי שלי, ואני מאמין בו, מונח בו, יוצא ממנו, אז הנפש היא יותר חזקה. וככל שאני פחות מחובר אליו, לא מבין אותו, מתעלם ממנו, מהערך העצמי האמיתי שלי, אז ממילא אני מאוד מסונבר ממבט העין החיצוני. אני בורח החוצה. למשל, ניתן דוגמה, ככל שאדם יותר יונק מהעומק שלו, מהנשמה שלו, אז ככל שיותר יונק מזה, הוא קשור לעולם הפנימי שלו, הוא מבורר איתו, הוא מקושר אליו, מאמין בו, מתוכו הוא יוצא, אז הוא מרוכז בעולם הפנימי שלו, נכון? ומילא הוא פחות ניתן להשפעה מבחוץ. כי יש פה עמוד שדרה. יש פה אחד שיונק מהשורשים שלו. אבל אם אני פחות מבורר בזה, אז אין לי איזה משהו שאני נשען עליו, שאני יונק ממנו. ממילא עכשיו, כל הגלים שבאים מבחוץ, יותר מזיזים אותי, יותר משפיעים עליי. מה? לא, יפה. מה שאנחנו מדברים עכשיו, בואו נשאל את זה בצורה שאלה. לכאורה דיברנו על להיות מושפע כדבר שלילי, נכון? אבל להיות מושפע זה גם דבר חיובי. אני רוצה להיות מושפע מהרב שלי, אני רוצה להיות מושפע מהחברותא שלי. אולי תכף נענה על זה, בסדר? נחכה עם זה שנייה, אם לא... זה, אז תחזירי אותי לשם. אני חושב שההגדרה פה היא לא תמיד מה שאנשים בחוץ מגדירים. אדם חלש ואדם חזק. לפעמים יש אנשים עם הרבה הרבה עוצמות, אבל הם גם לא מבוררים ויונקים מהערך העצמי הראוי שלהם. לכן הם יכולים להיות מאוד חזקים, אבל מאוד מאוד מושפעים, נכון? כי אם אני בסוף לא יונק מאיזה עמוד שדרה שאני מאוד מאמין בו ומתוכו אני יוצא, אז ממילא אפשר להכניס לך הכל. אז יש לו כלים חזקים לנפש, אבל הנפש היא באמת חלשה. היא מאוד מאוד מושפעת, היא לא מהמשפיעות. יכול גם הצד הפוך. בן אדם שהוא לא עושה עוצמות חיים, אבל הוא מבורר טוב. באמת שלו, הוא אחוז בה, מבין אותה, הוא מאמין בה, מתוכה הוא יוצא, וזה ייצר לו איזה חוזק. ואדם זה יהיה מהאנשים המשפיעים, לא מהאנשים המושפעים. אז לא בטוח שהוא יוכל עכשיו להפיץ את זה לכולם. בסדר, אתם מבינים, זו הגדרה קצת אחרת. למשל, למה הדבר דומה? אני אתן דוגמה ככה. אספר את זה כל שנה, תזכירו לי, אם פעם אמרתי לכם, אז אני לא זוכר את זה. אם פעם היה לנו עץ בגינה, שהיה לו הרבה חורים על העלים, כל הזמן. לא ידעתי מה זה. שאלתי, מישהו אמר לי, תשמע, זה יש איזה... סוג של דבורה כזה שעוקץ את העץ כל הזמן, וככה מכוער את העלים שלו. אמרתי, בסדר. הלכתי לגנן, אמרתי לו, מה עושים? אמרתי, הביא לי איזה ריסוס או איזה משהו כזה, ולכן בדבורה הזאת. אז הוא אומר לי, נכון, כן, יש פה את הבעיה הזאת, הוא אומר לי, תשקה את העץ טוב. תזבל אותו גם הוא אמר. אמרתי לו, מה זה קשר? יש פה איזה דבורה שמגיעה, מה אכפת להם, איפה יודעת אם העץ שתה או לא שתה, מה זה קשור? פה צריך להתמודד עם הדבורה, לא עם העץ, לא עם ה... אז הוא אומר לי לא. הוא אומר, העץ לא מקבל מספיק מים, אז הוא חלש. בגלל שהוא חלש, תוקף אותו הדבורה. אתה תחזק אותו. והוא יהיה חזק, ואז הוא יתמודד עם זה. ואז הוא לא יצא, ואז... ככה אמר. אז תובנה מאוד יפה, בעצם. שכדי להתמודד, אז אתה לא מביא עוד איזה כלי לחימה עם הבא, עם ה... יש לך איזה אויב, אתה מביא כלי, כלי לכן אויב. אתה מחזק את, את עצמך. כתוצאה מזה אתה מסוגל להתמודד. אם אני רוצה להתמודד עם להיות לא האדם שמושפע, אז אני צריך להיות יותר חזק. מה זה להיות יותר חזק? להיות מבורר בעמוד שדרה שלי, בתפיסת עולם שלי, במידה שלי. כשאני מבורר בה, ואני מאמין בה, אז עכשיו יש פה איזו עוצמה. אז עכשיו אני אהיה פחות מאלה שככה משנים את הדעה כל שני וחמישי. בסדר, זה מובן? זה נפש שהיא לא חלשה. אני רוצה לקרוא פעם את המשפט הזה ברב, הוא קצר, אבל מאוד חלישות, הנפש המתפעלת, אומנם לא תפעל, כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. השפעה של הנפש השנייה עליי, אמרנו, גם השפעה גלויה, לחץ חברתי וזה, וגם השפעות סמויות, הם לא תפעל, כי אם על ידי חלישות הנפש, דווקא על ידי נפש חלשה. ותוכן החלישות בא על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. מאיפה מגיעה החולשה הזאת? היא לא מבוררת בערך העצמי שלה. למה היא שייכת? איזה עולם אמוני, איזה עולם מוסרי היא שייכת? עד כמה זה היא? ולא יהיה מרכז לפעולותיה ממילא. אם היא לא מבוררת בזה, אז ישר כולם מגיעים אליה. ולא יהיה מרכז פעולותיה, כי היא מבט העין החיצוני. בסדר? זה מובן? אם נענה על השאלה שאלו פה, אז רגע, שנייה. אז אם אני עכשיו מבאר את הערך העצמי הראוי שלי, אני עכשיו יותר חזק, אני פחות ישפיע עליי דברים רעים, אבל פחות ישפיע עליי גם דברים טובים. לא. אנחנו מדברים פה על עמוד שדרה נפשי, כן, אמוני, שהוא בעצם מייצר את העמוד שדרה שמאפשר לי עכשיו לבחור מה אני לוקח, מה אני לא לוקח. אם אני חלש, הכל נכנס אליי בלי שליטה בכלל. בסדר? כי אני חלש. אבל אם אני, יש לי דבר שאני מאמין בו, באחוז בעולם הפנימי שלי, אז יש פה את העוצמה. אבל אני עכשיו בוחר ממי להיות מושפע. עכשיו כשאני לומד עם החבודה שלי, אז אני פותח את הראש, אני רוצה להיות מושפע, נכון? וגם ההשפעה שלי תהיה נשלטת, היא תהיה בסכר, אני יודע מה לקחת, מה לא. ההשפעה שלי שאנחנו מדברים עליה, זה השפעה כתוצאה מאיזה חולשה. אני, כשהיא חולשה, אז אני מושפע גם מרע. אני גם לא יודע לברור את זה, אני גם לא מסוגל לברור את זה, הכל נכנס אליי, מה ששם נכנס הכל בפיר, בסדר? כשאני מייצר אמונה בעולם פנימי, ממילא כל העין החיצונית, כי אני לא משועבד אליה. אם אני לא משועבד, אני עכשיו בוחר, אני מחליט מה אני כן לוקח, ואז זה משהו לימודי. אני לוקח, אני מחליט מזה עד שאני רוצה ללמוד. מבינה את ההבדל? כן.
כאילו נפש
שהיא יודעת על עצמה
שהיא
קשה
לה,
כאילו, שהיא מעדיפה
להסתגר יותר
ולהיות
במקום
פרלה,
כי אם היא
תוצאה
לסביבה
יותר, תהיה משפעת. אנחנו מדברים פה על משהו, פתרון יותר שורשי בעומק. זה נכון שתוך כדי תנועה, אז אדם צריך באמת, כתוב, צריך אדם לבחור חברה טובה, כל אדם. ולא חברה רעה, כי אנחנו לא עושים עצמנו ניסיונות בבעלי חיים. וגם אם נעשה, גם אם נהיה כאלה חזקים, תמיד יש השפעה שהיא שלילית וצריך להיזהר ממנה. בסדר? זה תמיד צריך להיזהר מזה. את אומרת אפילו עוד צעד אחד קדימה, שבן אדם שהוא יודע שהוא באמת חלש, הוא צריך עוד יותר להתגונן ולייצר סביבה שיצור. זה נכון, זה אמיתי. אבל אנחנו מדברים פה על איזה שאיפה קצת יותר גדולה מזה, שתוך כדי שהוא מתגונן, או נקרא לזה אפיונים יותר טובות אפילו, שהוא מחובר לחברה טובה שיכולה לא להשפיע על עבירה ולקדם אותו לטובה, אז תוך כדי הוא לאט לאט צריך לייצר את, את העמוד שדרה הזה. הבחור הזה שהתייעץ איתי, זה מה שאמרתי לו. הוא עכשיו בהתחלה שאני אגיד לו, טוב, אז אל תהיה ליד, תרחק מהאנשים האלה. לא, אבל אמרתי אותו, כל שיותר תברר את ה, במה אתה מאמין, תברר את זה טוב, תברר, יש לך מידה שאתה אחוז בה, עם מידה טובה תאמין בה, תהיה איתה עד הסוף. אז עכשיו, אז לא השפיעו עליך לרעה, פחות ישפיעו. לכן לא הייתי מוותר על הכיוון. כל אחד יכול להגיע לאפשרות כזאת שהנפש היא באמת, זה הרי המצב הבריא יותר, שאדם יש לו איזה עולם פנימי, הוא בירר אותו, והוא מאמין בו, מתוכו הוא יוצא. לכן יהיה הרבה יותר קשה לו להחליף את ה... מישהו פעם סיפר לי שהוא... יש לו קרובי משפחה בדרגים גבוהים באיזה גוף ציבורי במדינה. הוא אמר לי שהם סיפרו לו, הם... הוא אומר, הם פעם אחת ימניים, פעם שמאלנים, פעם כך. אמרתי, מה זה, מה מתהפכים? אמר לי, הכל לפי רוח המפקד. מגיע איזה אחד יותר זה, אז כולם ככה. מגיע אחד יותר כזה, אז כולם ככה. זה אדם שאין לו עמוד שדרה, נכון? הוא אף אחד לא בא להתכנס על רגע, מה אני חושב? לא מה חושב. מה אני חושב? מה אמיתי? מה נכון? בסדר? זה, בסדר? זה מובן מהחומר? ונפש חלושה כזאת שהשפעתה החיצונה פועלת עליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם ההשפעה החיצונה לרעה גם כן. ממילא, אם שאלנו על השפעות של הנפשות, גם השפעות של עין רעה, זה גם משפיע עליה, נכון? זה משאל את עצמנו. איזה השפעות סמויות כאלה יכולות לעבור בין הנפשות? מה אני השם שהוא חושב עליי רע? מה זה? נכון? למה זה ישפיע עליי? מה... אז ככל שאני באמת יותר אחוז באמת שלי, ואני מאמין בה, מתוכה אני יוצא, זה פחות ישפיע עליי. כי עין רע זה לא איזה מיסטיקה כזאת. זה משהו שכמו שנפש כבר משפיע עליי בצורה חברתית, בדברים הגלויים, ככה גם בדברים הסמויים. לכן ככל שאני יותר מעמיד עמדה מול עצמי, אז ממילא הנפש שלי יותר יודעת לסנן, גם אוטומטית וגם לא אוטומטית. בסדר? זה משפיע גם על ה... אני מפיד על כולה, כן.
אבל גם בבעלות
זה קשור למה שאמרנו, תראי, מה זאת אומרת בטוח בעצמי? תמיד צריך להיות עם איזו ענווה ופתיחות לראות יש משהו, גם אני בטוח באמת שלי, פתאום אני מדייק משהו, פתאום אני יכול לקבל משהו יותר גדול, אני תמיד הרי כל מן בגדילה, נכון? אם אדם כבר חתום, אז באמת הוא לא בא לקבל מאף אחד, הוא סגור קצת בשיטה שלו, בסדר? אבל אם הוא בא, הוא מאמין באיפה שהוא נמצא, באמת שלו, אבל הוא כל הזמן באיזו פתיחות של ענווה, של להתקדם בזה עוד יותר ועוד יותר. אז הוא יודע אחרי זה לסנן, מה אני כן מקבל, מה אני לא מקבל. בסדר? אנחנו אמרנו, אני אגיד עוד משפט אחד, צריך פה... המשפט פה התחיל עם אדם כזה, זה מה שהגמרא אמרה, שאדם כזה שהולך למקום חדש, לעיר חדשה, אז... למה דווקא עיר חדשה? ככל שאדם מגיע למקום יותר חדש, אז הוא נמצא בקבוצת סיכון יותר גדולה של להיות מושפע, נכון? למה? כי הם לא מכירים אותו. אז הוא אורח, והוא רוצה שיכירו אותו בצורה נכונה. אז הוא קצת חי יותר חיצוני, נכון? לכן, מה יעשה אדם כזה? אז יהיה מאוד מבורר באמת שלו, יאמין בה, יהיה אחוז בה. תוצאה מזה הוא יוכל כל הזמן להעמיד עמוד שדרה אל מול הנפשות האחרות, אל מול המציאות, אל מול הלחצים. בסדר? עכשיו מקרה כזה צריך הרבה יותר הכנה. כן, זה תמיד נכון, אבל בטח במקרה כזה. אז זה מה שהגמרא בעצם מנסה להגיד, אני לא אמרתי שאתה כל פעם פעם להמשיך את זה. מה זה? זה בהמשך, כן. זה בהמשך. נראה מה אפשר פה, מה?
זה צריך להיות תהליך שכלי או תהליך
נפשי? תהליך, קודם כל, תודעתי, שאדם מבין את זה. ואז אחר כך הוא באמת מברר את האמת שלו, שזה גם בשכל, גם ברגש, גם בתובנה. הכל. בטח לא רק רגשי, בסדר? תהליך הבירור הזה הוא תהליך אמוני, שכלי באמוני, ככה אני אברר את הדברים, נכון? למשל, לומד במדרשה, לומד אמונה, כל העמוד שדרה, האמוני, רוחני, מתחזק, מתברר, זה מתחיל שאני מבין אותו יותר, בסדר? אני משוכנע, אחר כך אני יותר ויותר מאמין בו, נכון? עד שאני מסוגל גם להתמודד ולהילחם עליו, נכון? זה הדרך בדרך, בסדר? הוא כל להבין אותו טוב, בסדר? להיות מאוד מאמין בו, אחרי זה גם להילחם בשבילו.
אתה מזכיר את כל מיני מיני עמדה עסקה,
כאילו, קודם
לראות את זה בשכל, ואז
להעביר
את
התודעה, ואת המשל. כן, שכל לימוד אמונה זה ככה, נכון? קודם כל, הלימוד הוא בשכל. ניסים לברר מה נכון, מה אמיתי. אחרי זה לאט לאט, זה לא רק נהיה לי משהו שכלי שאני יודע להרצות אותו, אני מאמין בו, בסדר? מאמין בזה כבר איזו שייכות מאוד מאוד גדולה לדבר. עד כדי כך שאני מסוגל, זה חלק ממני, ואז אני מסוגל להילחם על האמת הזאת, בסדר? שיצאת הרבה תחולים, כן.
גם כשעובדים מגרשה, מרבנים,
זה היה איזשהו מקום
של
המסלם,
מה
אני מקבל,
שמרבנים
שלה. כן, כן, גם במקום של, זה הערה נכונה, גם במקום שחברה הכי טובה שיש, של צדיקים וצדיקות ושכולם עושים כל מה לגדול, אז זה קודם כל מייצר אווירה אחרת, טובה לגמרי. אבל גם שם אני צריך לדאוג שאני, יש לי אישיות שלי, אני מבורר. יש דברים שאני רוצה לקבל, יש דברים שאני לא רוצה לקבל, בסדר? יצרה נכנס אפילו בישיות ובדרשות. אין משהו דלג מעל הדלת, מה? אני חושב שבאיזה הקשבה כנה, אז כן אפשר לדעת מה, האם אני רוצה את הדבר הזה כי מסתכלים עליי, אני רוצה את הדבר הזה כי זה אמת. יכול להיות שיח כזה שכן עושה איזה ביאור. לא בטוח שבכל רגע אני תמיד ירגיש בדיוק את הנקודה, אבל אם אני עושה איזה חשבון פעם בכמה מתבונן, אני כן יכול לראות מאיפה זה בא. האם זה בא מהמקום הזה, בא מהמקום הזה. ולא נורא, גם אם זה בא מהמקום החיצוני, לאט לאט, אתה צריך לראות מה היעד שלך, מה שאיפה, ואיך לאט לאט אתה זז יותר. טוב, אז פעם באה אנחנו נמשיך את זה, נתראות לכולם.